אז את ההקדמה לדרשה הזאת של הרמב"ן אפשר יהיה לקרוא בשלושת העמודים הראשונים, זה המהדורה של הרב שבל שמופיע בכתבי הרמב"ן, על ההיסטוריה שלה וכו'. אבל אנחנו כבר יכולים להגיד, אנחנו יודעים שהרמב"ן ביקר פה בבית הכנסת, לכן גם שם בית הכנסת על שם הרמב"ן, זה היה בערך לפני 700 שנה, פלוס מינוס, והוא חי עוד שנתיים אחרי זה בארץ, וכנראה ששנה אחרי זה בבית הכנסת באקו, בראש השנה הוא דרש את הדרשה הזאת. זו דוגמה קלאסית לדרשה שמקיפה את כל מה שאנחנו מצפים מרב דורש בבית הכנסת שיקיף את העניינים של ראש השנה. יש פה גם הלכה והגדה, אנחנו כמובן נעסוק בתחילה רק בענייני הגדה. זה מדרש דרש רבינו הגדול, יתד התקוע במקום נאמן, הרב רבי משה בן הרב רבי נחמן מחו עדן. זה כמובן, הביטוי הזה, יתד נאמן, זה הרמיזה לזה שזה היה בארץ ישראל. כתיב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון, תרועה, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם משל השם. זוהי הפרשה של מועד זה. אז קודם כל, איזה מרגלית יש בעצם הפתיחה? אומרת, כמעט הייתי אומר, הרמב"ן המתודיקן לימד אותנו גם כן איך אנחנו צריכים להתנהג. אנחנו באים לשנות סוגיה, מה עושים? לא מספיק. קח לך בבקשה פה, תופס. יותר מבהיר. לא, אומר נכון, ומהי התשובה? הוא התחיל רגע, רוצים לדבר על ראש השנה? בוא נראה, מה אני בכלל יודע על ראש השנה? אז מה אני יודע על ראש השנה? אז מה יהודי כמונו היה עושה? היה לוקח משנה, היה לוקח רמב"ם, היה לוקח שכונו. הוא אמר רק, בוא נתחיל. איפה בפעם הראשונה? בפעם הראשונה בכלל, שהמושג ראש השנה מופיע, הוא מופיע בתורה. אני חייב להיזהר. כאן כבר כמובן מונחים כמה מוקשים. כשאמרתי, העניין של ראש שנה מופיע בפעם הראשונה בתנך. המילה ראש השנה. איפה כתוב ראש השנה? איפה מופיע ראש השנה? אספר לכם סוד, בתורה לא כתוב ראש השנה. אספר לכם סוד יותר גדול. שבכל התנך כולו זה כתוב רק פעם אחת. איפה? וגם כן בעייתי. זה כתוב ביחזקאל מם, פסוק א', ושם כתוב בראש השנה בעשור לחודש. אז זה סתם בעייתי. זאת אומרת, ראש השנה בעשור לחודש, זה צריך להיות יום הכיפורים. איזה קשר יש לנו עם הביטוי הזה? השנה. מתי יכול, איך אפשר לקיים את שני הכתובים בראש השנה בעשור לחודש? ביובל, ביובל. למה זה בעייתי? למה כל הבעיה הזו של יובל היא בעייתית מבחינת ראש השנה? עכשיו אני דן בהלכה. קודם כל, על פי מה שיש בתורה, מה הלגיטימציה של יחזקאל לקרוא ליום הכיפורים ראש השנה? כן, אז גם כן זה עשר, מה שלא יהיה, אבל זה לא יום הכיפורים, זה עשר לחודש. זה הלכה למעשה עד היום. זה מה שאומר ברגע זה. מה זה הלכה מהביטוי, מהיחס בין ראש השנה ליום הכיפורים, איזה הלכה למעשה יש עד עצם היום הזה דאורייתא? מה כתוב בתורה? כמה צריך לתקוע? מה כתוב בתורה? גם זה לא כתוב. מדוע? נכון. רגע, מאיפה אתה יודע זה תקיעה אחת? יום תרועה יהיה לכם. תרועה זה קול. מה הקול הזה נעזוב עכשיו? הקול הזה הוא משהו מוזיקלי. אז כתוב יום תרועה. יום תרועה פירושו של דבר פעם אחת. זה האלף בית הראשון. ומה קרה יהודים? אמרו להם יום תרועה, מה יצא להם? 100 קולות. איך מיום תרועה אחד נולד 100? פעם אחת, פעם שנייה כתוב זיכרון תרועה, עוד אחד, נו, אז מה? בסדר. זו שאלה שכל יהודי צריך לשאול את עצמו, ותקיעת שופר השנה היא דאורייתא בלי קונצים, לא שבת ולא בעין, גם תרועה, נו. איך מקיימים? איך זה נולד? מהי התשובה? זה הגמרא דנה על זה. והגמרא אומרת, בכלל, אני אשאל אתכם שאלה עוד יותר פשוטה. יום תרועה, אולי זה בתרום פייטו. אולי זה בקלרינט. מאיפה בכלל יודעים שזה בשופר? זה כתוב בתהילים. ובחודש הזה אני לא יודע מה זה החודש, אולי זה ראש חודש. שכתוב בתורה, תעבירו שופר בכל ארציכם. זה כתוב, תעבירו שופר. אלא מה, איפה זה כתוב? זה כתוב ביום הכיפורים. זה כתוב בפרשת יובל. שאחת ל-50 שנה, תעבירו שופר בכל ארציכם. נו, אז אני כבר על דרך. על זה אומרת הגמרא, איתקוש תרועות תקיעות תשרי להדדי. כיוון שיום תרועה כתוב בתורה על חודש תשרי, באחד לחודש, החודש השביעי, ובאותו חודש מפורש כתוב שביום הכיפורים תעבירו שופר, לומדת הגמרא גזרה שווה. זאת אומרת, הנה כבר כאן אנחנו משווים את תקיעות השופר של ראש השנה לתקיעות השופר של יום הכיפורים. אז מזה אנחנו יודעים א', שבראש השנה תוקים בשופר, ומזה אנחנו יודעים שזה קשור זה לזה. וממילא שם, וכאן אנחנו כבר למדים תקיעה, תרועה, אני לא נכנס עכשיו לחשבון, זה צריך פשוט לדעת, כדי לדעת איך מקיימים את המצווה. איך מתרועה אחת, כשאני מצרף אותה ליום הכיפורים, אני א' למד על שופר, וב' אני למד על הריבוי של התקיעות וכו' וכו'. כמובן, אחר כך נעשה כל מיני דברים, אסמכתאות וכו' וכו'. בסדר. נו, עכשיו אשאל אתכם, מה זה קשור להשנה? לפי המסורת שיש בידינו תשנ"ה שנת יובל, לעולם תהיה שנת היובל אחרי השמיטה. כי זה 49, זה 50. אז יש לנו יפה. הבלבול הזה מקל עלינו קצת את החשבון של השמיטה, מפני ש זה מתחיל מבלבול של מחלוקת תנאים. אם אנחנו מונים את תקופת החורבן שבהם שבתה הארץ בחשבון, או מתחילים מתי. על כל פנים, כשאני אומר מסורת, אני מתכוון למסורת קבלית. יש איזה מסורת קבלית, חשבונות, מצאתי את זה באיזה קונטרס קבלי, שנתפס לא בשנים כל כך כדוגמאות, אבל הוא עשה את החשבון. הם שלשלו מאז. יש איזה חשבונות גדולים של יובלות וכל דבר. האמת היא, זה לא שום לא נפקי מיני, כי לשמיטה יש עוד, אנחנו באמת על פי החשבון, הרי ביתר המחירה הכניסו בחשבון, בקולות, גם את הספק לגבי השמיטה. אבל זה יש לה נפקי מיני, אבל יובל אין לנו שום משמעות, כי עבד עברי איננו נוהג בזמן הזה, אז אין שום משמעות ליובל וכו' וכו'. על כל פנים, מהבחינות הרוחניות בוודאי שיש לזה חשבון, ואם תמצאו לא עם על פי חשבון של גויים, גם יש לזה, לא ניכנס עכשיו לעודאי, מקובל שתף שינוני שנת יובל. אז אני אומר רק בשביל הפרע. לא, תף שינוני. כן, היא תיגמר. אם תף שינוני זה הייתה שמיטה, אז זאת אומרת, היא השנה, היא השביעי, החשבון הקודם, גם שנת תף שינוני הייתה שמיטה. ותף שינוני ותו שינוו הייתה יובל, זאת אומרת, היה יובל לפי זה. הנפקי מיני הוא, מבחינה פרספקטיבה היסטורית, 50 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, אם תמצאו לחפש כבר יסודות היסטוריזופיים, סיומה של השואה והשיבה לארץ ישראל, בחשבונות עמוקים, כשיתגלה אם החשבון הזה נכון, אז כמובן אפשר יהיה לעשות חשבונות היסטוריוזופיים על הנהגת העולם ביובל הזה, מה היה ביובל שני וכל הסיפור הזה. על כל פנים, המשמעות היא שרק של יום הכיפורים שחל ביובל ואז תוקים. יודע מישהו אולי איזה נפקי מיני גם בהלכה יש? שמה? יום הכיפורים שחל להיות ביובל, מתפללים מלכויות זיכרונות שופרות. מתוודים, מתוודים. אבל אז, מדוע? מפני שהשופר הוא צמוד למלכויות זיכרונות ושופרות. במילים אחרות, הרעיון של מלכויות זיכרונות ושופרות, שבא לידי ביטוי בצורה מיניאטורית, מוקטנת, כל ראש השנה, בא בגדול ביום הכיפורים שחל להיות ביובל. מי שידייק ביחזקאל, יקבל סיוע גדול לדבר הזה. כי ביחזקאל כתוב, בראש השנה בעשור לחודש. ועל זה שאלו חז"ל, איך ראש השנה ועשור לחודש הולכים ביחד? והתשובה הייתה, בראש השנה שחל להיות ביום הכיפורים שחל להיות ביובל. מדוע? כי יש פה איזה בעיה. כשמסתיימת שנת השמיטה השביעית, בשנה 49, אז למעשה מותר להתחיל לעבוד תיאורטית במוצאי ראש השנה, להתחיל לשתול. הבעיה היא אבל שהיא מתחילה שנת היובל, אז אסור. אבל הרי שנת היובל מתחילה ביום הכיפורים. אז באמת עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם ימים פרווה, הם ימים תלויים ועומדים. איפה עוד זה יבוא לידי ביטוי? בעניין של יובל? עבדים. אז העבדים למעשה ככה, מתי העבד עובד בפעם האחרונה אצל אדוניו? בערב ראש... לכאורה, בסעודה של ערב יום הכיפורים, הוא מביא לסעודה מפסקת. אבל מצד שני אתה מדבר על שנת היובל, אז הגמרא באמת מרגישה, חז"ל הרגישו במעמד המיוחד, אז אמרו ככה, שהעבודה פסקה מהעבדים בלהכין את הדבש לסעודת ראש השנה. בין ראש השנה ליום הכיפורים, עבדים לא עבדו ולא הלכו הביתה, אלא מסיבה לגמלאים. ישבו, יושבים ושותים ואוכלים ועטרותיהם וראשיהם, בעשרת הימים האלה. כיוון שתקעו בדין בשופר ביום הכיפורים, נפטרו לבתיהם לשלום. זאת אומרת, עשרת הימים הללו הם ימים, ימי ביניים. הם אמנם שייכים לשנת היובל, אבל בפועל של שחרור העבדים איננו מתקיים, אלא לאחר שבדין תקע בשופר. זאת אומרת, שנת היובל בפועל מתקדשת מיום הכיפורים, אבל כשהיא נכנסת לחשבון, היא נכנסת כבר מלמפרע מאז ראש השנה. זה מסביר את הביטוי ביחזקאל מן בראש השנה בעשור לחודש. ויש לזה סיוע על ידי פרק א', אני לא אכנס עכשיו לזה איך באמת, כי שם לא כתוב באיזה חודש, שם כתוב בראש השנה בעשור לחודש. אם היה כתוב בחודש השביעי היינו הולכים על בטוח, אבל כמובן שכתוב שם עשור לחודש, מי יאמר לך שדבר כזה? אז זה כבר עם חשבונות אחרים. מכל הפלפול הזה מה יוצא לנו? שהמילה ראש השנה נזכרת רק פעם אחת בתנ"ך, וגם שם בעייתי. זאת אומרת, ראש השנה, השנה הגדולה, שנת היובל, אז היא מתקדשת. זה מעמיד כמובן את כל הסיפור של ראש השנה בסימן בעייתי. מה, איזה בעיה נוספת יש לגבי תקיעת שופר? כאן לפנינו כתוב, זיכרון תרועה. זיכרון תרועה. איפה כתוב יום תרועה? בפרשת פנחס. בפרשת הקורבנות שמופיע שם על הסדר, שם כתוב יום תרועה יהיה לכם. אז מה שיוצא לנו שכל העבודה הגדולה הזאת עם כל העומס של רגשות ומחשבה ועומק של השופר מופיע פעם אחת בתורה בצורה בעייתית, והפעם השנייה שלו זה גם כן זיכרון תרועה, לא נזכר ראש שנה ולא שום דבר, וכל הסיפור הזה הוא בעייתי מאוד מאוד. אז הרמב"ן התחיל ללמוד. בסדר, יש לנו פעם ראשונה, כמובן, איזה בעיה נוספת בקשר לראש שנה יש ביחס אל מועדים אחרים? לא, לא, זה רק בגלל בעיה עם עדים, אני מתכוון בתורה. לא הבנתי. קודם כל, זה יום תורה או זיכרון תורה? סליחה, אדבי, מה שאתה אמרת, אני מקשה לך קושיה חמורה מאוד. כמה פעמים נזכרים המועדים בתורה? כמה וכמה פעמים, והם מופיעים כאשכולות. זה מתחיל בפרשת משפטים, זה נזכר פעם נוספת פרשת כי תישא. זה
פעם לא ידעתי, בבקשה.
כן.
מה משפטים?
משפטים, תישא. סליחה.
אז רגע, אז אולי אתה מתאפר, הוא אמר.
באמור, 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 בפנחס וראה. וראה, יפה. זאת אומרת, אתה רואה דבר מעניין. למשל, כל ספר דברים, אם אני אצטר לקיים את התורה על פי ספר דברים, אין ראש השונה, אין יום כיפר. אם אני אצטר לקיים את זה לפי פרשת משפטים, אין ראש שנה, אין יום הכיפור, לפי פרשת כביסאין. אני מתכוון לומר, רק פעמיים הולך הסט כולו, פעם באמור ופעם בפנחס. אז אתה כאילו מרגיש שיש איזה מעמד מיוחד לרגלים, וכמעט הייתי אומר איזה מעמד חורג לבנים החורגים האלה, ראש שנה ויום הכיפורים. הם לא נזכרים לא בראשית האזכור ולא בסופו של האזכור. גם כל העבודה של יום הכיפורים של הכהן גדול, גם כן היא מתגנבת לי, איפה נזכר בתורה שהיא מתגנבת ככה כאילו באגב אורחם? אחרי מות שני בני אהרון, פתאום הוא נזכר לי. אני מתכוון להצביע על הבעייתיות של אזכור ימה שקרוי בפינו ימים נוראים. גם בכמות, גם במיקום וגם בניסוח. ולכן אתה צריך לומר כמובן, ועל עוד דבר הוא, זאת אומרת אתה צריך לחפש איזה וורט אחד, איזה יסוד אחד, איזה עיקרון אחד, שכל הקשיים הללו השתפצו, התיישבו על פיו. זאת אומרת, מוכרח שיהיה פה איזה יסוד אחד שמסביר את כל מערכת החידות הזאת. על פסח אין לי בעיה, אין לי בעיה לא בסוכות, הכל. אתה יכול לשאול שאלה אחרת מעניינת. למה באמת התורה חוזרת חמש פעמים על פרשת המועדים? בסדר, זו שאלה טובה. אבל עובדה היא שהתורה רצתה לחזור. ואז נשאלת השאלה, אם כבר כן לחזור, למה לא על אחרים? על כל פנים, הגישה של הרמב"ן הייתה לגיטימית. מדברים על ראש השונה, נתחיל לראות מה כתוב בתורה. והנה ציווה כתוב, וזה אופייני לצורת הלימוד של הראשונים. אז הוא עכשיו לוקח את הפסוקים הללו, הוא מתחיל לנתח אותם אחד לאחד כל מיני מושג. והנה ציווה הכתוב שנעשה יום טוב, ומקרא קודש ביום הזה, זה כמובן מעולם במילה בשבתון, אנחנו עוד נשוב לזה, איך אנחנו למדנו את זה, בהערות פה הוא דגדג בכל מילה. ועכשיו הרמב"ן מוסיף עוד שאלה, ולא פירש למה ועל מה? ומה מחדד את הקושיה? ובשאר כל המועדים מפרש טעם המועד, כל אחד ואחד במועדו. כשאני דן על האשכול של המועדים, אז יש לי הסבר. אני יודע את הנימוקים ההיסטוריים, תמצאו לו אם אני יודע את הנימוקים החקלאיים, ביקורים, אביב, קציר, לכאן, לכאן, בסדר. ובראש השנה אני שומע לי פה תקוע, ולא יודע שום דבר, אין לו שום הנמקה היסטורית. כמו שאמר בחג המצות, את חג המצות תשמור, שבת ימים תוכל מזור למועד חודש דושבית, בו יצא במצרים, בסדר. וריך בטעמו בכמה מקומות, וציווה להגידו לבנים לדורות, כדי כדי הגעת על בנך. ובחג השבות אמר בחג השבות תעשה לך ביקורי קציריתים, ואמר בחג הקציר ביקורי מעשרה של עזרה בסדר, איך הרבן הבליע את הפעמים שהמקומות האלה נזכרים. ועוד אמר שבעה שבועות לספור לך מאכל חרמז בקמת אחל לספור שבעה שבועות ועשית חג שבועות לשם אלוקיך. הנה ציווה שנביאים או ביקורי קציר סורים ויתירה חדש במדינה ונספור ממנו 50 ונביא מנחה חדשה שתהיה לכם ביקורי קציריתים ויתירה חדש במקדש ונעשה רגל השם כרוכות קציר שמור לנו. כמובן, בערב, אגב אני אגיד לכם משל, הביטוי הזה כרוכות קציר שמור לנו זה פסוק בירמיהו. זה חלק מהיופי של הדרשה. כמובן, הנחת היסוד של הרמב"ן, שהציבור השומע מכיר את כל האסוציאציות הספרותיות שהוא מדבר בהן. זאת אומרת, הוא השתמש בפסוק נוסף בירמיהו בשביל לתאר את המצב הזה. והקדוש ברוך הוא חפץ לכבודו מראשית, או לכבדו, אני חושב שצריך להיות לכבדו, מראשית כל ביקורי כל כאשר מפורש בתורה, ובחג הסוכות אמר, וחג האסיף בצאת השנה בו ספרד, מסך מן השדה, לפרש שם על חוקות קציר ואסיף ששמר לנו הקדוש ברוך הוא. לא נדקדק בכל הפרטים האלה, איך הרמב"ן בלל את הפסוקים הנוספים שנזכרים על המועדים והסביר אותם, נקבל את זה. זאת אומרת, יש חטיבה של מועדים המושבעים, אבל בכאן, בראש השנה, לא פירש כלום, ואמר סתם, שנעשה ביום שבתון וזיכרון תרועה. ואמר עוד, וכאן הפעם הנוספת, יום תרועה יהיה לכם ולא בער העניין כלל. אז דבר ראשון, הרמב"ן הציב בעיה. הוא לא מזכיר את השאלה למה זה לא נזכר ראש שנה, אבל הם אומרים לנו איזה יום, בלי שום נימוק, במין סתמיות כזאת. אז אם הכל היה סתמי, סתמי. אבל עובדה היא שהמועדים מפורשים, הם ונימוקיהם ההיסטוריים. וראש שנה הוא תוקע אותו סתם ככה, ובזה נגמר הסיפור. אולי מישהו זוכר איפה הסתמיות הזאת באה לידי ביטוי יפה מאוד בגמרא. הגמרא שואלת, למה תוקעים שופר? למעשה זה שאלה של הגמרא. מה, אם כך נפרש אותה, זוכר מישהו מה אמר הרב התשובה? למה תוקעים? רחמנא אמר תיקו, כי כתוב בתורה תיקו. מה הכוונה? השאלה הזאת למעשה עם איזה בעיה היא מתחככת? תמי המצוות. ומה התשובה של רב? למה? כובע, ככה. מה פשט? מה אתה מחפש נימוקים? אז כמובן, מה השאלה? למה דווקא כאן באה התשובה הזאת? השופר הוא איזה דבר מסתורי, תוקים. והוא כל כך מסתורי שלא מפורש בתורה למה תוקים. איפה ההעלם הזה מופיע בדרשת חז"ל מפורסמת, בפסוק שאתה הזכרת קודם? בכסה ליום חגים. מה שלא נפרש כסף, פה משהו מכוסה. זאת אומרת, זה משהו עלום, משהו סתום, והמסתורין הזה מאוד מגרה מהו, ומה עניינו של הדבר הזה. כמובן, חז"ל ניסחו פה איזה דבר, שבהמשך הדורות נאמרו כמה וכמה סיפורים בהמשך לזה. כיוון שהתורה לא כתבה למה, אז ממילא היא השאירה פה פתח לכל מיני כוונות ולכל מיני דברים. ולכן אתם יכולים לראות במחזורים, יש עכשיו כבר דבר חדש מחודש שיצא רק לפני שבועיים. לא, עוד יותר בעל משקל. זה רק על ראש שנה, על יום הכיפורים. מחזור הרמח"ל. כנס אצלי בחדר על יד הדלת שיוצאים למשרדים על הקרטון מונח שהמחזור רמח"ל תביא. מי שקם בבוקר מגיע לו שיראה דבר כזה נפלא מיועי. נפלא שבנפלא. זה קודם כל להתברר שהרמח"ל היה אשכנזי. הוא בא מגרמניה, מעיר לוצות. וכשהוא הגיע לאיטליה קראו לו לוצאטו. לוצאטו על שם העיר, כמו שקרא תל אביבר, או משהו כגון זה. והתברר שהוא היה שליח ציבור באיטליה, בבית הכנסת האשכנזי. היה עובר לפני הטבע. נוסף לכל הסגולות שאנחנו יודעים על הרמח"ל. וכמו חזן טוב, הוא רשם לעצמו בשולי המחזור כל מיני כוונות ועיונים שלו, ועל גבי המילים המודגשות הוא גם ציין איזה מנגינות לנגן ובמה לנגן ואת מה להדגיש. תכף תראה. בקיצר, מחזור. מספר המאדיר הזה, זה ממש, באחד באדר משמיעים על המציאות, ואוהבי ספר הולכים ללקט בספרים המוצאים מבתי ישראל לפני הפסח, כי כלי אין חפץ בהם. יהודי עברר את הספרים, במצא איזה המחזור היה. ערב שבת היה, ו-30 יום לפני הפסח היה, כשאחד המלקטים הביא לביתי מחזור לימים נוראים. אחד מן הספרים שיקרא השם לפניו, מחזור דפוס ונציה, וכמותו רבים הם. אלא ששוליו מלאים כתיבת יד איטלקי, והוא רצה לזרוק את זה לגניזה. לפני זה הוא בא ליהודי הזה, ואמר לו, תשמע, זה שווה משהו. והוא ראה שבין השיטים מותרים באותה כתיבה. הנה המחזור. ובשיטים יש כל מיני הערות. זאת אומרת, זה המחזור עם פירוש רגיל שמוכר. אבל בין השיטים יש כל מיני רשימות, כל מיני כתבים, כל מיני הערות. ופה יש על האותיות סיפורים, גמר. זה היהודי הזה, הוא יהודי מייבין, יש פה למשל פה כמות עצומה של דברים. בקיצר, היה יהודי מייבין, הסתכל בזה, הוא אומר, נפעמתי, התבוננתי ונפעמתי, כתיבת ידו של רבו שחיים קלוצאטו. קראתי מילותיו, ובקיצר הוא מיד הוא ראה שזה מופיע בכמה צורות דיו, כי הוא כתב את זה בכמה שנים. מה יש לדבר? 260 שנה התגלגל המחזור הזה, ולא היה חסר הרבה שיהודי אחד יזרוק אותו לגניזה ויצמע את קבורתו בהר הזיסים. והיהודי הזה, הוא כמובן שמר את זה כנראה בסוד גדול, חיפש איזה יהודי עמית שהיה לו שכל, הוא שילם לו, הוא לא כותב מי זה היהודי הזה ששילם לו, והוא עשה פה דבר נפלא מיועד, הוא צילם את כל המחזור עם ההערות, וכולל יום הכיפורים, ואחר כך בסוף הוא עשה נספח, והוא פיינח את כל הדברים של הרמח"ל, השווה אותם עם כתבים אחרים של הרמח"ל, יש לברכן מאמר על מלכויות זיכרונות שופרות, מה הכוונות שמה? זאת אומרת, הוא ראה פה תיאום, כמובן זה אלה כוונות קבליות, וכל מיני דברים מופלאים כאלה, וגם על הפיוטים, איזה פיוטים אמרו, מקבילות, מפדווה לאמסטרדם, וכל מיני דברים מופלאים כאלה, על עלינו לשבח ועל הווידוי, וכולל גם את כל החזונש שלו, ואת כל איפה שצריכים לתת הדגשה, על הדרך, על הדרך שהחסידים מספרים, שבראש שונה, אחרי התפילה, אמר הרבי בבשיסר, שהיה תלמיד לחברים שלו, אתם תראו שהרבי, החוזה מלובלין, יגיד תורה בסעודת היום, הוא ידרוש בזיכרונות ויפתח במילים אתה זוכר, וגם את נוח באהבה זכרת. הם מחכים, וכך היה, התחיל. אז הם באים ומסים חבין עם רוח הקודש. מה פתאום רוח הקודש? אני אמרתי אחרי הרבי בזמן שהוא התפלל, וראיתי שהוא חוזר כמה פעמים על הבינה, וגם את נוח באהבה זכרת. אז הבנתי שיש לו שם איזה בורט להגיד, אז תראו שאמר את הבורט הזה. זה בערך מה שהרמח"ל כתב, כשהוא ציין איזה מילה אחת עם הדגש, זאת אומרת שהוא סלסל בה וניגן. למה באמת מנגנים באבות? יהיה ככה. מה טיב הניגון הזה שמנגנים? זה הזמן שבו השץ עושה כל מיני כוונות. אז סתום יש חזנים שהוא מחכה שהמקהלה תעזור לו, ויש חזנים שמכוונים את הכוונות של הרמח"ל, הרמח"ל בקליבר שלו. על כל פנים זה כמובן מציאה מופלאה מאוד, שאתה מסלסל בכל הכוונות האלה. רחמנא אמר תיקו, זה דרגה אחת של כוונות. אז אני חושב שסיפרתי את זה כבר. על רב לוי יצחק מספרים שהוא חיפש אחד שיהיה בעל תוקע אצלו, וכל אחד יתפאר בכל הכוונות שלו. הוא ביטל את כולם, עד שבא יהודי אחד ואמר, רבי, אני לא יודע שום דבר, אני יש לי שלוש בנות, אין לי כסף להשיא אותם. ובזמן שאני תוקע, אני רבי רבנו שלו, למה אתה אמרת לתקוע? אני תעשה מה שאתה רוצה, תעשה אתה מה שאני רוצה, תן לי כסף. אמר רב לוי יצחק, אתה תהיה בעל תוקע אצלי, זה הכוונה הכי טובה. הוא למד פשט ברחמנא אמר תיקו. מה אתה מתפלבל? תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זאת אומרת, הצורה הסתומה בכיוון אחר, אצל רב שמחה בונים עצמו, כשנתמנה לאדמו"ר, אז לא היה בעל תוקע קבוע, אלא כל אלה שהיו בעלי מדרגה, היו מתייצבים לפניו לפני התקיעות, וכשהיה רואה אותם, היה אומר לזה בוא, והיה נכנס אותו לחדר ומגלה לו את כל הסודות של התקיעה. אנחנו עכשיו רואים ברמח"ל כל מיני סודות כאלה, לא היה בעל תוקע. קיצר, אחד מגדולי תלמידיו נעמד אחרי קריאת התורה. רואה אותו, תכנס, נכנס. והוא מגלל את כל הסודות וכו'. אגב, שלא תחשבו שזה סתם סיפור, שזר, הנשיא, סיפר, כתב את זה, שפעם אחת, הוא היה חברותה של הנזיר לפני הרבה שנים בפטרבורג. אז נודע לו שהוא נמצא אצל הרב קוק, אז הוא עלה למעלה, הוא הגיע לשם בימים של לפני ראש השנה, אז אמרו לו שהוא נמצא בחדר אצל הרב, אז הוא פתח את הדלת, הוא אומר, הוא נרתע ונבהל לא נכנס, הוא ראה את הרב קוק מקריא תקיעות לנזיר, הנזיר היה בעל תוקע, והרב היה מכוון, הוא אומר, מה שהוא ראה שם הוא לא יכול היה לתאר, היה פחד נורא והוא עזר, זאת אומרת, הרב קוק גם עשה את אותם התרגילים, כי הוא היה מכוון. היום יש לנו את היומן של הנזיר, אפשר להצליב איך הנזיר מתאר בתמרונים הללו, באימונים הללו, מה ששזר ראה מהצד השני של הדלת, כתב הנזיר איך הוא ראה בדברים האלה. על כל פנים, אז האדמור הזה, כתלמיד, נכנס, הוא גמר ללמד את כל הכוונות, אז הוא רואה שהוא עוד מתחכך. אמר לו, מה הבעיה? אמר, אני לא יודע לתקוע. אז הוא אומר לו, אז מה זה? הוא אומר, רציתי לדעת את הסודות. אז הוא אומר, איפה היתר? אז הוא אומר, ממשה רבינו. תחתו את זה, משה רבינו, שכשהקדוש ברוך הוא שולח אותו, אז הוא אומר לו, מה שמו? אז הקדוש ברוך הוא מה מבסוט? הוא ידע את השם, אז הוא מגלה לו. אחרי שהוא מגלה לו את השם, יהיה אשר יהיה וכו', אז הוא אומר לו, שלח נביא, תשלח. אז רואים שאם אחד רוצה כוונה, אפשר לקבל את הכוונה, ואחר כך אומרים, שלח נביא, תשלח. אז אומר לו הרבי, אבל הרי כתוב שם, ואי חרב, היה חרוניו. אז הוא אומר, נכון, אבל זה לא היה לפני תקיעת שופר, עכשיו אסור להתרגז. על כל פנים, יש פה כמובן דוגמאות לניסיונות לפרש ולהבין את העומק של הכוונה, מפני שהתורה, אתם מבינים, פרדוקסלית, על פסח אתה הולך על בטוח. מדוע? כי כתוב בתורה חירות וכו'. על שבועות כדומה. בראש השנה, כיוון שזה כתוב בצורה הסתומה ביותר, אז אתה מתאים כל מיני כוונות, כולל גם כוונה שאין לי כוונה. וזה הפשט רחמנא אמרתי. 250 שנה. הוא נפטר בתף קוף זין. בערך. המחזור שהוא 260 שנה, משהו כגון זה. כל כותבי ספרי הרמח"ל, נכתב על הרבה, זה צריכים לשמוח, הציבור עוד לא יודע, לשמוח כמוצא שלל רב. זאת אומרת, יש פה גם דברים אינטימיים, גם יסודות קבליים, גם הצלבה. כן, אבל יומן מרוחני. אגב, יש ארבעה כרכים של אגרות רמח"ל, שגם הם נשתמרו. זאת אומרת, כל זה מוסיף לאישיות המיוחדת, המגוונת, שזה שמעתי פעם מהנזיר, דבר נפלא מיועיל. הרמח"ל הוא אישיות ששלושה זרמים בתקופה החדשה בישראל ראו בו את המבשר שלהם. כל תנועת המוסר מתחילה ממסילת ישרים, זאת אומרת, זה הספר הקלאסי, תנועת המוסר. באמת, אביו של רבי יעקב כתב לפני הרבה שנים, אני חושב, 60. 50, למעלה מ-50, כתב חוברת קטנה, תולדות הרמח"ל, כשעוד לא היה לו את כל הפרטים הביוגרפיים שהיום אנחנו גילינו אותם, לא היה עוד עד איגרות רמח"ל. אחר כך, כמובן, זה התפרש מאוד. הקבלה ראתה בו, עובדי, הדברים שלא מצוטטים בראש מאמר התעלות העולם של הרב קוק, וההשכלה, תפתחו כל תולדות ספרות עברית חדשה, אז הם טוענים שאפילו ביאליק כתב הרי את המאמר של הבחור מפדווה, שהוא מבשר הספרות העברית החדשה בגלל הסגנון שלו. כמובן, מה שהם לא ידעו, שאפילו המחזות שהוא כתב, מגדל עוז וכולי, הם יעני מודרני, הם יסודות קבליים. אבל את זה הם לא ידעו אפילו בדעתם. אבל לכל פנים, תקראו, אני חושב, בלחובר, תולדות הספרות העברית החדשה, בבן אור, כל מי שמתחיל הספרות העברית החדשה, הרמח"ל הוא המבשר של הסגנון החדש. אז זה סתם דבר מעניין איך על הדרך של טעם המן, כל אחד תואם את הטעם שהוא רוצה בדבר הזה. על כל פנים, העיון בענייני ראש השנה הוא פרדוקסלי דווקא מפני שלא כתוב שום דבר עליו. אז מילא אתה מנסה את הנוסחה הזאת לפרש מהי, בקיצר, כל הבעיה של ראש השנה מקופלת במילה אחת, בכסה. הכל מכוסה, זה מכוסה בתורה, הנימוקים מכוסים בתורה. ובתחילה יש לנו לפרש מה שאומר בחודש השביעי. הרי כך כתוב, אתה אומר, הוא מתחיל בפסוק. דבר על בני ישראל, אמור, בחודש השביעי. נלך לאחד לאחד, כי יכול השואל להקשות לנו, איך זה החודש השביעי, ולא כל ישראל קוראים אותו ראש השנה. אתם רואים איך הוא מדייק. ומפי עוללים ויונקים ראש השנה שמו. כי למעשה, ממה הוא מקשה? כשהוא אומר מפי עוללים ויונקים, זה כמובן ציטוט. מהפולקלור. זאת אומרת, הוא לא מזלזל גם במנהג. יכול יהודי יכול להגיד, באמת זה לא ראש השנה. מה אתה מקשה לי? הוא אומר, לא ככה. אם עם ישראל קורא אותו, וגם הילדים קוראים אותו ראש השנה, זאת אומרת שזה איזה מנהג מבוסס מאוד. והוא גם מביא ראיה, וכן קוראים אותו רבותינו בתלמוד, ואומרים בכל מקום ראש השנה ויום הכיפורים. זאת אומרת, זה הולך סט. הימים נוראים. אתה כמובן יכול לשאול, ומתי נולד הביטוי ימים נוראים? זה גם כן סיפור מעניין, אבל לא נכנס לו עכשיו. זה לא מופיע אפילו לא אצל הראשונים. אבל, ויש לזה אפילו ביטוי גם בתפילה לגבי קדוש ונורא שמו, ועוד כל כמה דברים כגון אלה. על כל פנים, הוא אומר ככה, אני רוצה לגשר על הפער בין העובדה שכאן כתוב בחודש השביעי, לבין העובדה שבפי העם וגם במקורות חז"ל קוראים אותו ראש שנה. והכתוב עצמו מורה שזה החודש הוא ראשון וראש לשנה, שנאמר, עכשיו הוא מקשה בכתוב עצמו, בחג הסוכות בצאת השנה. זאת אומרת, תקופת תשרי היא באיזה מקום שהוא סיום, כלומר בחודש שיצא השנה והשנייה מתחלת, וכן אמר תקופת השנה. מאיפה מתחיל הביטוי של תקופה? איפה יש לנו את זה בתהילים בצורה יפה מאוד? מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם. פשט? מקצה השמיים מוצאו של השמש ותקופתו וסיום ההקפה, ותקופתו והקפתו, כל יום, כל יממה, השמש מתחילה בצד אחד וגומרת את ההקפה שלו בקצה השני. אז אם כתוב בתורה תקופת השנה, שמקפת וחוזרת, כי מחר היא מתחילה עוד פעם מאותה מוצא, כמו לתקופות הימים, אז אני ואם הוא ראש השנה, החודש שלו ראשון לשנה על כל פנים, שזה קשר של קיימה הוא, שאתם רואים איך הוא לכלח, שם לחלוכית בדרשה בכל מיני ניבים עממים, כמו שאמר עולילים ויונקים, קשר של קיימה שהוא מושג בהלכות שבת, אבל זה חלק מהגיוון. אני באמת לא יודע להגיד אם הוא כתב את זה לפני זה, כתב את זה אחרי זה, אם תלמידו כתב את זה, זה הרי פשוט שלא כתב את זה בראש שנה עצמו, אבל עובדי יש לפנינו מזה שכתוב נוחו עדן, אולי אחד התלמידים כתב את זה, אולי היה מישהו שזכר בדיוק, אולי הוא הראה לו את זה, שהחודש הראשון הוא ראש השנה, שהשנה מחוברת עם החודשים, ואל יתפתה אדם להפריש ביניהם ולומר שזה לחודשים וזה לשנה, כי הראשון לשנה על כל פנים הוא ראשון לחודשי השנה למי שיודע לדבר בלא שיבוש. ותשובת השאלה הזאת, כי מה שאומר בתורה בניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, אין פירושו שיהיה ניסן ראש, אלא שיהיה נקרא ראשון לנו. במילים אחרות, הרמב"ן הבדיל בין מחזור שנה אוניברסלי לבין מחזור שנה ישראלי. כלומר, ראשון לגאולתנו שנמנה החודשים לגאולתנו שיצאנו ממצרים. כי מנהג התורה, וזהו מבליע לנו פה בפנים, שימנו הימים והחודשים למצוות. כאן כמובן אנחנו יכולים להבין יפה דברי הרמב"ן האלה מאיפה? מהרמב"ן עצמו בפרשת בו. כשהרמב"ן בפרשת בו דן על החודש הזה לכם, בהערות פה למטה הוא גם מנסה להצליב בין הדברים האלה, הוא משווה זה לזה. וכאן הוא פונה ליסוד גדול מאוד שהוא חזר לו, שהרי שבעת ימי השבוע אין להם שם בישראל, ובשאר האומות כל אחד שמו עליו. ובכן, זוהי עובדה. שבוע הימים הישראלי מכונה על שם מספרץ. ראשון, שני, שלישי. ברגע שאמרת ראשון, אמרת שיש נקודת מוצא. ואילו סנדי, מנדי, וכל הסיפורים הללו, הם בלא יורה אחרת. אותו דבר בכל השפות כולם. היום אל ג'ומה, זה אני יודע, זה היום. יום שישי, אני לא יודע אם ג'ומה זה באמת שישי. על כל פנים, יום שישי נקרא יום אל ג'ומה. זאת אומרת, על כל פנים, בתרבות שהרמב"ן הכיר, כמובן שאני אומר בתרבות שהרמב"ן הכיר, אני מתכוון לסיפור שאני חושב שסיפרתי אותו פעם. משה שרת מספר בספר שלו מישות באסיה, שפעם אחת הוא הזדמן לחוג אינטלקטואלי יפני, וזה היה ליל שבת, והוא התחיל לדבר איתם על חלוקת השבוע לשבעה ימים. והתברש אצלם במזרח הרחוק בכלל לא ידעו שם יש חלוקה אחרת לחלוטין. ולכן אמרתי, הרמב"ן דיבר על התרבות שהוא הכיר, ששם יש ימים בלי מספרי שמות. ובשאר אומות כל אחד שמו עליו, מכאן הרמב"ן יפליג למעמד של השבת ולחודש, ובעזרת השם נדבר על זה בשבוע הבא. אני מבקש מי שלוקח קונטרס, שישמור אותו ויביא אותו בשבוע הבא.